אנחנו עוסקים בלימוד אגדות הש"ס במסכת ברכות דף זין עמוד ב'. פתחו בבקשה. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, שנאמר מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, וכתיב בתרי השם, מה רב וצרי רבים קמים עליי. ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק. ואילו מה רב וצרי לא כתיב. אני רוצה להסביר קודם כל את הגמרא, את הפשט. הוא אומר, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, דהיינו הקשיים הפנימיים, האישיים, המשפחתיים, הפנים-לאומיים נאמר, המלחמות היהודיים נאמר, אם ניקח את זה מעגלים, נתחיל מהמעגל הפרטי, קשה היצר הרע של האדם בתוכו, כשהוא משתלט עליו, יותר מכל מיני דברים חיצוניים. ואם זה מבחינת המשפחה, אם יש מריבות חס ושלום ובעיות בתוך המשפחה, זה הרבה יותר קשה מאשר עם האנשים מבחוץ לפעמים, כשיש בעיות פנימיות משפחתיות. ואם ניקח במעגל הלאומי, קשה המלחמות היהודים זה בזה, מאשר להילחם בערבים, להילחם באויבים חיצוניים, זה הרבה יותר קשה. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, בפנימיותו, בחוג הפנימי, הרבה יותר קשה מאשר מלחמה חיצונית. מהי המלחמה החיצונית? מלחמת גוג ומגוג. מהי מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג, צריך ללמוד על זה קצת. אנחנו עומדים בפתחה של מלחמת גוג ומגוג, אז צריך להכיר מה זה מלחמת גוג ומגוג. למעשה, מלחמת גוג ומגוג כבר רמוזה לנו אצל בלעם הרשע, כבר הוא עומד לנו שכל הגויים יבואו עלינו לעתיד לבוא ויתנגדו לעם ישראל. וילחמו נגדנו. אבל אנחנו ננצח. אבל גם הנביאים, כמעט כל הנביאים מדברים שבאחרית הימים שיהיה קיבוץ גלויות, דיינו, עם ישראל יתקבץ לארצו, זה הדור שלנו. אומות העולם התנגדו למהלך הזה מסיבות שונות והילחמו נגדנו כל אומות העולם. ואנחנו ננצח. ואנחנו כרגע באמת נמצאים בעיצומו של מהלך שאנחנו רואים בחוש כיצד אומות העולם לא משלימות עם קומת עם ישראל בארצו. יש להם כל מיני תוכניות נגדנו. התוכניות האלה ייפלו. תוכנית זו, תוכנית אחרת, גם מפת הדרכים דרך אגב. אני לא יודע אם מישהו ראה פעם את המפה הזאת. אתם לא למדתם טופוגרפיה כנראה, או גיאוגרפיה. מהי מפת הדרכים שלמעשה התוכנית ההתנתקות היא הספתח, זה המנה הראשונה של מפת הדרכים, שמשום מה אני לא יודע למה, אבל ראש הממשלה היה מוכן לתת מקדמה את תוכנית ההתנתקות כמקדמה למפת הדרכים. כמדומני שאתמול אמרה את זה שרת החוץ של ארצות הברית, אמרה את זה כאן בירושלים, שמה זה ההתנתקות, היא אמרה, זה התחלת הספתח, פתיחה למפת הדרכים. מהי מפת הדרכים? מלחמת גוג ומגוג. למה מלחמת גוג ומגוג? כי מה מטרת מפת הדרכים? להקים לערבים כאן מדינה, להקטין את מדינת ישראל, להחליש אותה, להפוך אותה לאיזה מדינונת שבשלב הראשון היא תלויה באמריקה באירופה, ובשלב השני היא תלויה על העץ, כמו שאומרים. כן, אני אומר, תמצית כל מפת הדרכים. מי שרק ראה את המפה שהם מתכננים להם, נכנים לנו, איך נקרא, גבולות 48 נדמה לי קוראים לזה. אורך אמר אבא אבן, גבולות אושוויץ. כך הוא, זה ביטוי של אבא אבן בשעתו. חוץ מזה שהם כמובן רוצים את ירושלים, הם רוצים, לא את כל, הם טוענים בהתחלה רק חצי, יותר, נראה. כך מתחילים, מתחילים. חוץ מזה, יש עוד כמה עשרות מיליוני ערבים שרוצים להחזיר אותם כאן לארץ ישראל בצורה כזאת. בקיצור, לחסל את מדינת ישראל. זאת מפת הדרכים. אני מאוד מתפלא על אנשים פיקחים בתוכנו שהם לא קוראים את המפה, אולי הם לא למדו גיאוגרפיה והיסטוריה וטופוגרפיה וכל הדברים האלה. טוב, אולי הם ילכו לצבא, ילמדו את הדברים האלה. בכל זאת, זאת מלחמת גוג ומגוג. ואני רוצה להסביר את מלחמת גוג ומגוג בצורה שיטתית, בצורה מסודרת. האויבים של עם ישראל הם מתחלקים, או המלחמות נגד עם ישראל הם כמה סוגי מלחמות. ישנה מלחמה שנקרא מלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה מלחמה שנלחמים נגדנו על היותנו יהודים, בלי קשר לארץ ישראל. כמו עמלק שהוא התנפל עלינו כשיצאנו ממצרים ועוד לא באנו לארץ, היינו רק בהתחלת הדרך. או כמו המן הרשע. המן הרשע רצה להשמיד את עם ישראל בלי קשר לארץ, כי היינו בגלות, היינו אז בסוף גלות בבל. או כמו היטלר, ימח שמו וזכרו, שהוא רצה להשמיד את היהודים בלי קשר לארץ ישראל. זאת אומרת, ההיסטוריה רוויה במלחמות נגד העם היהודי, מלחמות פיזיות או תרבותיות או אחרות, נגד העם היהודי, בלי קשר לארץ ישראל. זה סוג אחד של מלחמות. נקראת מלחמת עמלק. מלחמות אחרות הן מלחמות לא רק נגד העם היהודי, אלא נגד אחיזתו של העם היהודי בארץ ישראל. מלחמת יהושע בן נון. מלחמת יהושע בן נון הייתה, או מלחמות דוד, מלחמות בית ראשון, היו על אחיזתנו בארץ ישראל. כשהיו עמים שהתנגדו לאחיזתנו בארץ ישראל, נלחמו בנו, לנשל אותנו מארצנו. לא שהנושא העם היהודי עמד בראשם, כמו אחיזתנו כאן בארץ, ניגוד אינטרסים כאלה או אחרים מבחינה טריטוריאלית. מלחמת גוג ומגוג, שכל הנביאים כמעט מדברים על המלחמה הזאת, המלחמה הזאת היא נגד העם היהודי, כמו מלחמת עמלק, ונגד אחיזתנו בארץ ישראל שקשור אחד בשני. כולם מסמנים את ירושלים כיד, האויבים שלנו. מלחמת גוג ומגוג היא המלחמה על שליטה בירושלים. זאת היא מלחמת גוג ומגוג. על זה נדמה לי אצל איוב, נאמר בהתחלה שהוא היה מגוג או מגוג, אני כבר לא זוכר את התחלת איוב. ואין הכוונה היא, גוג ומגוג, אין הכוונה לאדם פלוני אלמוני שאפשר לסמן אותו ולהגיד, הנה איקס, זה אומרים שסנחרי בתקופת חזקיהו המלך היה ראוי להיות גוג ומגוג. וחזקיהו היה ראוי להיות המשיח, ככה חז"ל אומרים. זה לא שם פיזי של אדם פיזי, כאן מדובר על מין, הייתי אומר, קואליציה עולמית, קואליציה עולמית ששמה למטרה לכבוש את ירושלים ולדחוק את עם ישראל מארצו. זה נקרא גוג ומגוג. הקואליציה הזאת היא לא קיימת מהיום. למעשה מאז הקמת המדינה, אפשר לומר גם לפני זה בלמידה, נלחמים בנו נגד אחיזתנו בארץ ישראל. כל מלחמות ישראל שהיו מאז הקמת המדינה, וכל הזמן יש מלחמה, אלא מה? יש מלחמות גדולות, מלחמה זה כמו להבה, אש. אז יש מלחמה גדולה יותר, מלחמה קטנה יותר. כל יום שאנחנו יושבים כאן היום יש מלחמה. מלחמה בלבנון, מלחמה ברצועה, מלחמה בישע, בכל מקום יש מלחמה. אלא מה, לפעמים יש מלחמה שהיא יותר גדולה, למשל מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת קדש הייתה לפני זה, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, אני לא יודע אם אתם זוכרים, מלחמת לבנון, אינטיפאדות, שתי אינטיפאדות, זה מלחמות גדולות. אבל בין המלחמות האלה כל הזמן, לרגע לא פסקה מלחמה. אנחנו עם שוחר שלום, זה צריך לדעת את האמת. הנשמה של עם היהודי לא אוהבת מלחמה. אנחנו לא אוהבים מלחמה. אנחנו רוצים לחיות כאן בשלום. ומוכנים לשלם על זה גם מחיר כבד. אבל האויבים שלנו, בכמה מעגלים האויבים, אני רוצה להדביר את האויבים שלנו, תגיד אני אתן לך לדבר. האויבים שלנו בכמה מעגלים. המעגל היותר פנימי זה הערבים שחיים בתוכנו. הם פשוט לא השלימו עם הרעיון הזה. אדרבה, כמה שאתה נותן להם יותר כלכלה ופיתוח יותר, יש להם מוטיבציה יותר לנשל אותנו מארצנו. יש הערבים שמה שנקרא של ישע. ודאי וודאי שהם גם היו מאוד שמחים לא לראות את מדינת ישראל. אחרי יש המעגל השערי, אחרי זה נקרא המעגל של מדינות ערב, ויש המדינות הסמוכות לנו, כמו מצרים, כמו סעודיה, ירדן, סוריה, לבנון, כל הארצות, אפשר המעגל היותר, יש המעגל היותר, איראן, אני יודע, זה מגיע עד לאינדונזיה, ועד לצפון אפריקה, כל המעגלים האלה, כל המעגל המוסלמי למעשה. הוא היה מאוד 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 שמח ועלז אם חס ושלום מדינת ישראל לא הייתה קיימת. כשהם, על מנת ליישם את השאיפה שלהם, הם משקיעים בזה, אני לא יודע כמה, אבל בוודאי עשרות מיליארדי דולרים. עשרות מיליארדי דולרים. להקים, לקנות נשק, רק נשק שהם קונים, זה נורא, זה... לא יאומן כמה מטוסים וטנקים וזה, ופצצות, ואפילו פצצות אטום היום מנסים לייצר באיראן נגדן וכל הדברים האלה. אין לי ספק שבמטכ"ל ובלשכת ראש הממשלה הם מאוד 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 קשובים לאיומים האלה, לאפשרויות האלה, לתרחישים האלה, זה בלשון שמקובל שיתקיפו אותנו. יתקיפו אותנו כולם. או כל אחד לחוד, או כולם ביחד, או בהדרגה, או במתקפה כזאת, מתקפה אחרת. ולצורך זה, השם זיכה אותנו והקמנו צבא חזק. קוראים לו צבא הגנה לישראל. שאומרים עליו, אני לא בדקתי את זה, אבל אומרים עליו שאחד הצבאות החזקים ביותר באזור, אולי אפילו בעולם, מבחינת היכולות שלו, והמיומנות שלו וכל הדברים האלה. יכול להיות, הלוואי. בדבר הזה. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. אבל ישנו המעגל שמעבר למעגלים האלה. זה המעגל העולמי. המעגל העולמי זה מה שנקרא היום מפת הדרכים. מפת הדרכים היא כוללת מי שותף לתוכנית הזאת. ארצות הברית בראש ובראשונה. אירופה. רוסיה, על מנת ליישר קו, כל האום. כל האום, מה זה כל האום? כל העולם. כל העולם. כולם היום, סימנו להם, יש להם תוכנית. מה היה התוכנית? לקחת את מדינת ישראל לעשות מנה קוויץ'. להקטין אותה. צריך לדעת שזה האמת. צריך לדעת. שאלו אותי, האם זה מקרה הדבר הזה? האם מקרה שכל אומות העולם לא ישלימו עם קיומה של מדינת ישראל ורוצים בשלב הראשון להחליש אותה, בשלב השני לחסל אותה? זה לא מקרה. זה בדיוק חזון הנביאים על מלחמת גוג ומגוג. שהם אומרים שכל אומות העולם, כולל אמריקה, כולם יתאחדו נגדנו וירצו להקטין אותנו, להחליש אותנו, ובעיקר הם סימנו את ירושלים על מנת לשלוט את ירושלים. עד היום אין שגרירות אמריקאית בירושלים, אבל לא רק אמריקאית, כל העולם כמעט, אולי אחד או שניים, הסירו את שגרירותם ירושלים לאות ביטוי להתנגדותם לשליטת העם היהודי בירושלים. לב העולם, הם לא מוכנים לדבר. זה נקרא מלחמת גוג ומגוג. אם כן אומר, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם מאשר מלחמת גוג ומגוג. כל העולם יהיה נגדנו, זה הרבה יותר קל אם היהודים נלחמים בינם לבין עצמם. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. כן. וזה נכון. כשאנחנו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, אנחנו יכולים להחזיק מעמד נגד כולם. אבל כשאנחנו מפורדים, כל איש, כל אחד, הוא מושך את העגלה לצד אחר, הצד אחר, אין לנו כוח לשום דבר. זה נכון. אני מזכיר לי את הסיפור, רק תבינו מה זה נקרא אחדות ומה זה נקרא אי-אחדות. מספרים על נפוליון, מלחמת נפוליון, שמעתם מלחמת נפוליון. מלחמת נפוליון, הוא כבש את אירופה, כמעט את רוסיה, כמעט את כולה, כבש את כל העולם כמעט, אז העולם שלה. אני מספרים שפעם אחת נפוליון נסע במרכבה, והמרכבה שלו נתקעה בתוך שלולית של מים. לא יכלה לזוז, לא יכלה לצאת מהמין השללי. והיו לו ארבעה סוסים, סוס אחד קראו לו בלגי, אני לא יודעת מה זה סוס בלגי, סוס כזה כרגע. סוס אחד היה סוס כזה, סוס אחד, כל סוס היה סוס. נסים לצאת מהבוץ, מהשלולית הזאת, ולא מצליחים. לא לכאן, לא לכאן, אי אפשר לזוז את המרכבה. פתאום עובר איזה יהודי אחד, עם איזה סוס צנון, עם עגלה רזה, שניכר עליו שכבר הרבה זמן הסוס הזה לא אכל, עלו. היהודי עומד ליד נפוליון, אומר לו, או גנרל, לא זוכר אם זה נפוליון, זה גנרל של נפוליון, זה לא משנה. הוא אומר לו, תשמע, תן לי, אני יוצא לך את העגלה מהבוץ. הוא אומר, איך? עם הסוס שלי. הוא אומר, תראה, תראה איזה סוסים לי יש, איזה סוס לך יש. אז הוא לוקח את הסוס שלו, רותם לעגלה של הגנרל הזה או לנפוליון, ובצ'יק מוציא את המרכבה מהעגלה. הוא אומר לו, איך אתה עשית את זה? הוא אומר, לך היו ארבעה סוסים, כל אחד משך לצד אחר. אני עם סוס אחד מושך לצד אחד, אני אוציא כל דבר. זה כמו סיפור שיש בו מוסר השכל גדול. כשאנחנו ביחד, אין מי שיכול לעמוד נגדנו. רק שאנחנו בפירוד, כל אחד, כולם יכולים עלינו. אפילו החיזבאללה הזה, שכמה מאות לוחמים גירשו את צהל מלבנון, כשאנחנו לא היינו מיוחדים. לא היינו... אם כן, אז אומר כאן דבר פשוט. אם אנחנו מבית, יש מריבה מבית, יש תרבות רעה בבית, בתוכו. זה הרבה יותר קשה, מלחמת גוג ומגוג, אותה מלחמה שכל העולם כולו הוא נגדנו. כן, בבקשה. זה מלחמות גוג ומגוג, לא מלחמת. כל זה, אני פעם שמעתי שיעור, מהרב אבינר שמעתי, הוא הביא גם מקורות לדבר הזה. כל מלחמות על מדינת ישראל, הם שרשרת של מלחמות ומלחמה אחת גדולה שהיא מתמשכת על אחיזתנו בארץ. זה נקרא מלחמת גוג ומגוג, מלחמות גוג ומגוג. אבל רק אני אספר לכם את הדבדיחותה. פעם בא אליי איזה בחור לפני כמה שנים, הוא רצה לקנות דירה בירושלים. אז שאלת אותו, הוא שואל, מדבר איתי, איפה אתה רוצה? רוצה לקנות במעלה אדומים זה היה. אז מה, תגיד לי, אני שמעתי מלחמת גוג ומגוג, אז ירושלים תתחלק, יקחו חצי מירושלים. אולי אתה יודע איזה חלק יקחו, החלק המערבי או החלק המזרחי? נפקמינה למה יעשה הלכה. דוגמה, באמת ירושלים הייתה חצויה. עד מלחמת ששת הימים ירושלים הייתה חצויה. חצי היה בידי הערבים, חצי היה בידינו, כן. בבקשה. אתה לא זוכר את אבשלום כדי. אבשלום רצה לא פחות ולא יותר לפגוע באבא שלו, להרוג את האבא שלו. זה לא דבר פשוט, בן רוצה להרוג את האבא. על רקע ירושה, הוא רוצה להיות מלך. אתה לא קראת את זה בתנ"ך? אתם לא תראים לעצמכם קלקולי יחסים בתוך משפחה, כמה זה יכול להגיע? עד שבן רוצה לרצוח את אביו על רקע של כבוד ושררה וכל הדברים האלה. זה תרבות רעה? אני שואל אותך. דה. מאוד רעה. היום, צערנו הרב, אתה לא שפעמים, אתה שומע שזה בן מתוך סיבה זאת או אחרת רצח את אביו או את אמו או משהו כזה. היום זה כבר דבר שלא בשגרה כמעט. צערנו, מתוך כף, מתוך שקרות, מתוך דבר כזה, כל מיני דברים. דבר נורא והיום. הרי מה צריך להיות יחסים בין ילדים להורים של כבוד, של אהבה, של מסירות, של כאן, בדיוק ההפך, הוא רואה אותו. ילדים מרביסים להורים, ילדים מרביסים למורים. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז זה קלקול בתוך הבית. קלקול, קשה, תרבות, בתוך ביתו של הדבר כזה, שיש קלקול כזה, בתוך ביתו של אדם, מאשר מלחמות חיצוניות, כמו אפילו מלחמת גוג ומגוג, שהיא מלחמה לא פשוטה, מלחמה על כל עם ישראל, זה יותר קשה. זה הפשט כאן בגמרא. מביא כאן את הפסוקים כראיה לדבר. דרך אגב, לגבי מלחמת גוג ומגוג, אני פעם שיפרתי, אולי כדי לחזור לסיפור הזה, לפני, בתחילת האינטיפאדה האחרונה, הייתי בקשר עם איזה ערבי. ערבי מבוגר, מוסלמי. בעניינים שבנייה של משהו. והיינו מדברים בינינו, הרבה מדברים בינינו על כל מיני דברים. וככה, יום אחד הוא שואל אותי, תגיד לי, מה כתוב אצלכם בתורה, מה יהיה בסוף? כאילו, באחרית הימים, מה יהיה? אני שואל אותו, אני כמו יהודי, אני לא בשאלה, מה אצלכם כתוב בקורא, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, תראה, בסוף, הוא אומר, החרב של האסלאם, הסייף, החרב של האסלאם, תכבוש את כל העולם. האסלאם ישתלט על העולם. יהיה מלחמה, ואנחנו נכבוש את כל העולם. מעניין. מה כתוב אצלכם? אז אני אומר לה, אצלנו בדיוק כתוב הפוך. כתוב, כי תיתו חרבותם לעתים. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עד מלחמה, יש שלום, בלי מלחמות. מסתכל לה, אומר לי, יואללה, אינשאללה, באמת? כן. אני אומר לה, אבל תדע, לפני שיש שלום בעולם, תהיה מלחמה גדולה, קוראים לה מלחמת גוג ומגוג. הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה המלחמה הזאת? אז אני אומר לו, המלחמה הזאת היא מלחמה של כל העולם נגדנו. הוא שואל אותי, תגיד לי, גם אמריקה תהיה נגדכם? אני אומר, גם אמריקה. הוא כל כך מבסוט. את השיחה הזאת לא השכחת לו עליו, למה? כי הוא לקח אותי טרם, נסענו באוטו, ואחרי זה אני ירדתי, אחר נפתחה אינטיפאדה, אז לא עשינו קשר איתו. בכל זאת, הוא היה מבסוט, כל כך שמח. מה, באמת, אמריקה, כולם נגדכם, נגד אמריקה. בסוף הוא היה פיקח כזה, הוא אומר, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אני אומר לו, אנחנו ננצח. איך אתם, כאלה קטנים, יכולים לנצח את כל העולם? אז אני אומר לו, שמעת שיש לנו פצצות אטום? וכל העולם יודע שליהודים יש פצצות אטום, מאות פצצות אטום. רק אנחנו לא יודעים. כל העולם יודע. אז כתוב בנביא שמלחמת גוג ומגוג, האויבים שלנו ימותו בעמידה. זאת אומרת, אם יעמדו ככה, אופ, יפלו וימותו, בלי, פתאום ככה, משהו כזה, משונה כזה. ככה כתוב. אמרתי לו, תראה, לנו, בין הפצצות האלה, ואני לא ידעתי, אבל ככה שמעתי באיזה מקום, יש פצצה שקוראים לה ניוטרון. זה פצצה שאתה זורק אותה, וכל האנשים בקוטר של כמה קילומטרים, כל בעלי החיים מתים. כי זה שואב את החמצן. בלי חמצן אדם מת. כולם נופלים במקום ומתים. למשל, אני אומר, זורקים פצצה אחת על דמשק, כולם מתים. תסתכל, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? אני אומר, יש לנו כמה פצצות, נעשה עצוב. ונפרדו דרכינו, הלכנו. אחר כך חשבתי בליבי, תראה, אתה מדבר איתו, עם הרבי הזה, על תרחיש אפשרי. אתה מדבר איתו לא על איזה משהו בדיוני, איזה משהו הזיות או משהו כזה. לי אין ספק שיש תוכנית מגירה, אם אנחנו רואים שאנחנו הולכים, איך אומרים, לקראת קטסטרופה מבחינה הזאת שכל מדינות ערב תוקפות אותנו, משהו כזה, או פצצות אטום, או גזים, אני לא יודע מה. בכל זאת, ודאי שתוכנית מגירה באיזשהו מקום, בצבא ההגנה לישראל, שאומרת, לוחסים על כפתור, ומפוצצים את כל בירות ערב, ולכן גם לא מתקיפים אותם. הם יודעים בטח על התוכנית הזאת. מעניין איפה הכפתור הזה, זה כמו באינטרנט. אז תראו, אנחנו מדברים מלחמת גוג ומגוג. התרחיש הזה הוא לא דבר, זה לא העניין של אחרית הימים, מה? זה דבר, הוא דבר שהוא יכול לקרות כל רגע. במזרח התיכון הכל יכול להתהפך בין רגע. איזה משוגע תורן עושה איזה משהו, ופתאום כל המזרח התיכון כאן כמרקחה. כמה היה המרחק בין סדאם חוסיין שהיה, שזרק עלינו טילים, מבין החלטה לצאת נגדו למלחמה, מילימטרים היה מרחק בין זה לזה. ומי יודע לאן זה היה נגרר כל הדבר. אני לא מקנה, ומי שקבל את ההחלטות ללחוץ על הכפתור הזה. סליחה שאני קצת צטיתי, הזכרנו את מלחמת גוג ומגוג, אז אני הזכרתי בעניין הזה. שאנחנו במציאות באמת קוסמופוליטית כבר. אנחנו לא עם בגלות, עם שבאמת מחובר לכל הנעשה, ולא בחינם אמרו באירופה באיזה משאל שעשו שהמקום המסוכן ביותר לשלום העולם זה מדינת ישראל. רוב רובה אמרו שזה המקום המסוכן ביותר. למה? כאן כל פיצוץ זה יכול להיות מי יודע מה. כל העולם המוסלמי והנוצרים והיהודים ובלגן אחד שלהם יכול לקרות. המציאות היא מורכבת, היא לא כל כך פשוטה במציאות שלנו. כל תרחיש הוא אפשרי כאן. טוב, אבל בוא נחזור לעניין שלנו. אמרנו, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, אפילו ממלחמת גוג ומגוג. בוא נראה איך הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בעין היה, הוא מסביר את הדברים. יש כאן הערה פרטית וכללית. הפרטית היא שכל אדם, אף שיש לו מתנגדים חיצוניים, אויבי נפשו ומבקשי רעתו והכוחות הטבעיים הכלליים, מזגי האוויר ושינויים הזמניים, בכל זאת אינם רבים כל כך לעניין שיכולים לפגוע באדם ותקשה השמירה מהם כמו המתנגד הפנימי של האדם. היינו יצרו של אדם ותאוותיו הרעות שהם המשחיתים את גופו ונפשו תמיד. זאת אומרת, האויבים הכי גדולים שלך זה היצר הרע ששוכן בתוכך או החולשות שלך, נאמר. אין, אנחנו לא מלאכים. כל אדם יש לו חולשות. כל אדם יש לו בעיות. ולא פעם אדם מוצא את עצמו במצב מאוד מאוד קשה בגלל מי? בגלל עצמו. בגלל שהוא חושב רע, או עשה שטות, או משהו כזה, פתח את הפה בצורה נוחה. אויבי האדם הקשים ביותר ברמה האישית, זה החולשות של האדם בעצמו. לא כמו האנשים הסובבים אותו, אפילו בני משפחתו, ואפילו המזג האוויר, או כל הדברים החיצוניים. אז זה מה שהוא אומר, קשה, תרבות, רעה, בתוכו של האדם, מאשר אפילו מלחמת גוג ומגוג, דיינו האויבים, או האלה שהם סובבים אותו. ומהם צריך שמירה יתרה, מיצרו של האדם ותאוותיו, הוא צריך להישמר תמיד, מפני קרבתם אל האדם, כי דברי חובות הלבבות, וכל אדם אויביו בין צלעיו, זה חרוזים. מה זה צלעיו? בין הצלעות שלו, הלב שלו, היצר הרע שלו, החולשות שלו. הם האויבים הכי גדולים של מי? של כל אחד ואחד, ממי? מאיתנו, הכי גדולים. אז זה במעגל הפנימי נאמר. והכללית, עכשיו עובר לדבר הכללי יותר, בכלל ישראל, שיותר ממה שהראו לנו אויבינו החיצוניים, היוונים, הרומאים, אני יודע, האנגלים, הערבים, כל אלה הם עשו לנו רעו. אבל יותר ממה שהראו כולם, מי הריע? אנחנו לעצמנו. הראו לנו אותן תרבויות רעות. הערב רב הוא קורא להם. והבאים מכוחם של הערב רב בכל דור ודור. והם עם מיעוטם, למרות שהם מעט מאוד, נגד המון לאומים, הם רבים באיכות, מפני יכולתם לפגוע ביותר, ולהטיל שנאה בין ישראל לאביהם שבשמיים. איך? על ידי שחיתות של דעות רעות, מידות רעות וכו'. מה הוא למד אותו? הוא אומר, הקשיים הפנימיים בתוכנו, הוא קורא לזה ערב רב, והתוצאות של אותו ערב רב שנדבק בעם ישראל מיציאת מצרים, אפשר להגיד עד ימינו, באיזה מידה. הקשיים האלה הם יותר קשים מאשר כל מלחמות ישראל נגד אויבים שלנו. ואם נקיש את זה לגבינו, אני רוצה כאן להעיר איזה הערה, שלא ניתה בדבר הזה. המושג ערב רב הוא יכול להיות מושג מאוד, אם הוא לא מובן כראוי, מאוד מסוכן. למה אם אתה קובע ערב רב לחבר, הבן אדם הוא ערב רב, או הקבוצה היא איזה ערב רב, משהו כזה, אתה יכול להגיע לידי מצב נורא, גם לפנטז, להיות בדמיונות, ולראות בו את האויב הכי גדול שלך, ולהגיע למצבים מאוד 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 קשים בתוך העם ישראל. ההפך מהיחד, מהאחדות והדברים האלה. והיו דברים מעולם. בהיסטוריה אפילו הקצרה של מדינת ישראל, הייתה איזו תקופה שמישהו זרק את הרעיון הזה שהערב רב, זה האנשים האלה או אנשים אחרים, והדבר הזה התגלגל והיליט את הדמיונות של כמה יהודים, ורצו אחריו ואחרי אותו אדם. היה בלגן שלם, לא רוצה להזכיר כרגע הפרטים, ונגמר בטרגדיה. כל הדבר נגמר בטרגדיה, פשוט טרגדיה. זאת אומרת, אני זוכר באותה תקופה שהיה, אנשים חשבו שכאילו השמאל זה ערב רב, חס ושלום. ואלה הם ערב רב, וזה ערב רב, כל אחד פתאום נהפך לערב רב. כל מי שאתה מתנגד אליך הוא ערב רב. ואנשים החליטו, צריכים להילחם בערב רב. לא בפה, גם במכונות עירייה. עד כדי כך. לא, זה לא צחוק מה שאני אומר לך. אנשים האמינו שיש אנשים שהם ערב רב וצריך להילחם בהם. פעם אחת לקחתי טרמפ, איזה טרמפיס אחד, בחור מאוד אינטליגנטי, מהנדס במקצוע. פתאום, תוך כדי נסיעה, הוא אומר לי, שמעת על הערב רב? אמרתי לו, לא, מעניין. מי זה הערב רב? אני שואל אותו. מה, אתה לא יודע מי? בוא, אני אגלה לך סוף. מה, מי? כל הממשלה הזו, כל השבק, כל ה... מי השמה, כל השמאל, אלה הערב רב. שאלתי אותו ככה בתמימות, איך אתה יודע? הייתה, אומר, יש שני עיתונאים מארצות הברית שהיו בארץ, עשו מחקר גדול על הערב רב, והם גילו שזה אנשים שהשתילו אותם בתוך עם ישראל, בשביל להכשיל את עם ישראל. צנזרו, לא נתנו לפרסם את זה במדינה, אבל אני אומר לך, יש דבר, התחיל הוכחות על הוכחות. אז מה אתה אומר, מה צריך לעשות? אני שואל אותו. אז מה זה לעשות? מכונות עירייה, מה אגיב? לקצור את כל ה... אמר, תגיד לי, אתה קוקו? מה קרה לך? אתה נורמלי? אחר כך באתי אליי, אותו יישוב, היה באחד היישובים, באתי לאותו יישוב, הייתי צריך לתת דרשה, כל הדרשה הזאת נתתי לו על הראש, על המפנטז הזה וכל זה. אני מקווה שהוא יצא מכל הג'וקים האלה מהראש שלו. נכון, בכל אחד מאיתנו יש את הגאווה, ואת היצר הרע, ואת החולשות, ואת הדברים האלה. הערב רב קודם כל נמצא בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. צריך להבין. זה לא הוא ערב רב. נכון שבתוך עם ישראל יש חולשות, מה לעשות? התפקיד שלנו הוא לתקן, לתקן, לתקן. לא לקחת מכונות עירייה וחס ושלום לראות באחרים, להילחם באחרים. בשום פנים ואופן לא. נכון שיש חולשות, מה לעשות? מה אומר כאן הרב? אומר הרב, יש השפעות של תרבות זרה על עם ישראל. ובאמת יש השפעות של תרבות רעה על עם ישראל. וזה מתבטא בדעות, זה מתבטא במידות, מתבטא בהרבה, בהרבה דברים. אבל צריך להיאבק ולהילחם לא נגד האנשים, אלא נגד מה? נגד הסיבה שגורמים לאנשים להתקלקל. החינוך הזר, הדעות הקלוקלות, נגד זה צריך בדרך נכונה לשכנע, לשנות, להזיר, להחזיר אותם בתשובה. זה כן, אבל לא חס ושלום מלחמת אחים, בשום פנים ואופן. ואני אומר זה במיוחד על רקע המציאות העכשווית, שיש מתחים כאלה גדולים. צריך להילחם נגד דעות שהן באות באמת, לתת לערבים מדינה, לתת להם את ארץ ישראל. אבל לא בצורה של מלחמת אחים, אלא בצורה של מאבק טבעי, לגיטימי בכל חברה אנושית, להשפיע על הזולת, לשנה את דעתו, לשכנע אותו בצורה כזאת ובצורה אחרת. זה מובן הדבר הזה. כן, בבקשה.
למה הרב מתכוון
שם מאבק טבעי? תראה, אנחנו מדברים על אחים. כל ישראל אחים הם, זה צריך לדעת. זה חוק ולא יעבור. נכון, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה נכון. אנחנו, כל אחד יש לו דעות משלו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לחיות ביחד. די, השנאת חינם הייתה בית שני, מספיק לנו עם שנאת חינם. אנחנו לא חייבים, לא רק שלא חייבים, צריכים כל אחד, יש לו דעות שלו, לנסות להשפיע ולקרב אבל לא לבוא לידי חס ושלום מלחמה בין אחים. אסור שזה יקרה הדבר הזה. וגם כל אחד מאיתנו וכל אלה שנאבקים על ארץ ישראל צריכים, תמיד צריכים לזכור על זה. שאנחנו לא מדברים כאן על פירוד בעם ישראל. אנחנו מדברים כאן על מאבק לגיטימי. על השפעה על הציבור על מנת שאנחנו נאחד בארץ ישראל. אני אמרתי שיש לי תוכנית. מי שמעוניין להצטרף לתוכנית שלי, אני מוכן לרשום אותו. אני אספר לכם על התוכנית שלי? ברצינות. אני אגיד לכם מה התוכנית שלי. דווקא שיתפתי בזה כמה רבנים, אומרים זה נכון, אתם צודקים, בעיני התייעצתי עם כמה רבנים בדבר הזה. השורש הבעיה בדור שלנו היא באמת בעיית הזהות. בעיית הזאת, לא מבחינה הזאת שאני יהודי ואני יודע שאני יהודי, כי נולדתי להם יהודייה או משהו כזה. שזה פשיטה, זה ילדות לא בעיה. זה עניין אינפורמטיבי גרדה. זה כתוב בתעודת הזהות, אתה יהודי, או שייך ללאום היהודי, או לא שייך ללאום
היהודי.
מחקו את זה כבר.
כן.
הבעיה היא לא הזהות הפורמלית, זאת לא הבעיה. הבעיה היא בדור שלנו, אחרי 2000 שנות גלות, זה לדעת באמת לא באופן פרטי, לא דרך הפרט אלא דרך הכלל, אני מקווה, באמת, מה זה העם היהודי? ככלל אני אומר. מה הזהות העצמית של העם היהודי? למדנו את זה. מה המבדיל בין העם היהודי לאומות העולם? מה המיוחד בעם היהודי כאומה? אני לא מדבר על אדם פלוני כזה או אחר, שכל אחד יש לו צורה אחרת, פרצוף אחר וכו'. מהי הזהות היהודית מבחינת העצמיות של העם היהודי, המיוחד בעם היהודי? החיסרון הזה, אי הידיעה הזאת, אי ההכרה הזאת, אי ההבנה הזאת, היא שורש כל המשבר של הדור שלנו מבחינה תרבותית, יהודית, ארץ ישראל, עם ישראל, התבוללות. איפה שלא תיגעו, זה שורש הבא. אני רוצה גם להסביר מדוע בדבר הזה. מדוע חוסר ההבנה והידיעה וההכרה של המיוחד בעם היהודי כאומה, הוא מביא אותנו לכל המשברים למיניהם. כשאדם לא יודע מי הוא, מה הוא, אז אדם כזה גם לא יודע מה יהודו, מה תפקידו, מה עניינו. הכרת העצמיות שלנו גם מסמנת לנו את התפקיד שלנו. את התפקיד שלנו בעולם, בהיסטוריה, בזמן הזה, בעבר, בעתיד. אם לא, אנחנו חיים כאילו בלי מטרה, כאומה. אדם שחי בלי מטרה זה לא נעים כל כך. אדם חי, לא יודע, שהוא סתם חי, מתוך איזו אנרציה. לא מתוך שהוא יודע את הכיוון שלו, יודע מהי מטרתו. ומה שחיה בלי מטרה, זה באמת טרגדיה. האם אנחנו חיים רק בשביל לאכול, לשתות ולנוח? אם לא פי המטרה של העם היהודי, יש אנשים שיגידו לך כן. שמה אני בא לעולם? לאכול ולשתות? ומה לעשות? לעבוד? שמה לעבוד? אפשר לנוח. לקייף, נדמה. לקייף. זה הבעיה שלנו. והתוכנית שאמרתי לכם, הסוד, אבל מי שירצה פעם, אני יודע איך נפתח את זה, אבל זה להקים באמת איזושהי תנועת חינוך והסברה, להנחיל לעם ישראל את הזהות שלו, את הייחודיות שלו, את הייעוד שלו בעצם, את התפקיד שלו. ואז השאלה לארץ ישראל תיפטר מאליה. ואז היום, דרך אגב, יש תנועה הפוכה בדיוק. לא יודע אם שמעתם. תנועה שקוראת לעצמה ארץ כל יושביה. זאת אומרת שארץ ישראל שייכת ליהודים, לערבים, וכבר אין כאן מחיקת הלאום. אין לאום. יש בן אדם, אין לאום. אין הבדל בין יהודי לערבי או לגוי או למישהו. בוא נהיה כמו כולם. ישראל לא ככל העמים. שם התנועה שאנחנו עומדים להקים, קוראים לה עם עולם. למה עם עולם? כי אנחנו באמת עם עולם. עם שמשפיע על העולם, עם שמיוחד בתוך העולם, עם שאלוקים בחר בו מכל העמים, להעיר לעולם, להיטיב לעולם. זה הדבר, התרבות הכי קשה בתוכנו, זה ששכחת הזהות שלנו. וזה פתח לכל מיני השפעות זרות שקיימות היום בחברה הישראלית. זה מובן הדבר. שאלות עד לכאן. אין לכם שאלות. מי מוכן להצטרף לתנועה? אף אחד. אחד. אתה כמו הרב אבינר. דיברנו קצת על זה. אני הראשון, אבל אני אצטרף. אני מבין אתכם. על ידי הכרת הזהות והייעוד של העם היהודי באמת, כל ההשפעות הזרות של הערב רב למיניהם, התרבות הזאת, היא תתמוגג, היא תיעלם פשוט. דברים יעלמו. טוב. עוד שאלות. יש שאלות.
אז נמשיך.
אתמול הקמנו אותה. האמת שהרעיון הזה הוא לא שלי. הרעיון הזה הוא רעיון של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. בשעתו הרב קוק זצ"ל רצה להקים תנועה, הוא קרא לה דגל ירושלים. דגל ירושלים, תנועה שהיא מטרתה הייתה של התנועה הזו, להשפיע על התנועה הציונית, שתהיה תנועה קשורה ליהדות, לאמונה, לתורה ולדברים האלה. הוא ראה בתנועה הזאת דבר כל כך חשוב. הוא כבר כאדם בעל אינו חכם הרואה את הנולד. הוא אמר, אם התנועה הציונית תשאף להיות ככל העמים, שהעם היהודי יהיה ככל העמים, בסוף נגיע למצבים מאוד מאוד קשים. מבחינה לאומית שלי, מצב בדיוק כמו רואים אותו היום. התפוררות מבחינה מוסרית, רוחנית, ערכית. אנשים התבוללו, אנשים יכולו, יהיה מצב נורא. אבל אם התנועה הציונית, אז היא חרתה על דגלה שאין לה שום קשר עם אדם. אם אנחנו נצליח להקים תנועה שתסמן שהמדינה שידעה לפני 100 שנה, שהמדינה שתקום, בערך, פחות מ-100 שנה, תקום מדינה שיהיה לה אופי יהודי, צביון יהודי, שהתרבות כאן תהיה תרבות יהודי, החינוך יהיה יהודי. זה מה שאנחנו צריכים, מדינה, מדינת ישראל עם אופי יהודי, זה מה שהוא רצה. אבל לא סתם מילה יהדות שהיא בארטילאית, אלא לימוד תורה, קיום מצוות, זה משהו שאף שתהיה. אבל יחד עם זה, מדינה קוסמופוליטית, דיינו בעלת השפעה עולמית, שהיא תשפיע על העולם, מרוחה, תעציל מרוחה על העולם כולו. זאת הייתה מטרה. והוא קרא, תוך כדי כתיבת הפרוגרמה והתוכנית, וכל זה, אז הוא גם הזכיר את המילה הזאת, אנחנו מול הגישה המקובלת אז, הציונית, שהיא קיימת גם היום, שאנחנו ככל העמים, אנחנו לא ככל העמים, אלא אנחנו עם עולם. זה המקור. אבל הרב קוק לא צלחה דרכו, הוא לא הצליח להקים את התנועה הזאת, כי לא קשר דורה כנראה או משהו כזה. לא חקרתי למה. אבל יש כלל גדול. אין מחשבה הולכת לאיבוד. ודאי מחשבה של הרב קוק זאת לא הולכת לאיבוד. וכל מה שהוא תכנן, היא תקום, היא חייבת לקום. זה לא ברירה, זה רק עניין של זמן. כי אם אנחנו לא נכיר ונדע מה אנחנו כאומה, כעם, ומה תפקידנו, אנחנו באמת קשת תרבות בתוך ביתו של אדם, במושג הזה שאנחנו רואים כאן. זה השם עם עולם, זה מהרב קוק לצד, זה המקור. טוב, נסתפק בזה.